כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
יבוא היום ועוד כסב אל מול הר, וגם הגב יהיה כפוף כחת עודרת, ונזכר אז בימיך בפלמר, ותספר על זאת אגב בשום מקטרת.
ומסביב ומסביב ישב התר, ואשתך גם היא מופלגת בשנים, תזיל דימה ותקנח את האף. ותענך, היו זמנים, היו זמנים,
היו זמנים, אז במשלט ישבנו, היו זמנים.
לכל שריקת טילי השנאה מרצועת עזה אנו מציינים היום, בדיוק היום, 80 שנה להקמת הפלמ"ח. פלמ"ח פירושו פלוגות מחץ, והוא אכן פעל בשיטת לוחמה זהירה 7 שנים חסר יום, עד להכרזת דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל. במלחמת העצמאות, מכלל 3,100 לוחמיו, למעלה מ-1,000 נהרגו בקרבות. מפקדו השני במהלך המלחמה, מלחמת העצמאות, היה יגאל אלון, ויש האומרים כי היה המפקד המבריק ביותר במלחמה. השפעת הפלמ"ח על צה"ל ועל החברה הישראלית הייתה עצומה, גדולה מאוד. האם היא נמשכת היום? אנו נעבור כעת לימים אחרים, ימים שבאמת אפשר להתגאות בהם. עמנו על קווי הטלפון כמה מן השורדים האחרונים של התופעה המדהימה ההיא. אשר על כן אנו קוראים למשדר אחרונים על הרכס, כשם ספרו של יצחק טישלר, זיכרונו לברכה, פלמחניק שלחם במלכיה שבצפון. אחרונים על הרכס, אם כן. מביאים לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, מפיקה ומנתבת דבורה סוויסה. אני יצחק נוי. נצא לדרך.
הלכת שהגלידה משנים, ותחייך את זה אין סבתא אז ריפאה. נו ומאז היו זמנים, היו זמנים,
היו זמנים, אז במשלט ישבנו, היו זמנים, לחמנו ואהבנו, עכשיו דבר אין להכיר, על המשלט יושבת עיר, אולי בזכות אותם זמנים.
דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
דוקטור נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל. מספריו הקשורים לנושא המשדר שלנו הבוקר נמנה 2. ספר המאה, ארץ ישראל במאה ה-20, יצא בשנת 1996 בהוצאת עם עובד ומשרד הביטחון. והספר השני, לקסיקון כוח המגן ההגנה, הוצאת משרד הביטחון והארגון הארצי של חברי ההגנה, 1992. והשאלה המתבקשת, היסודית, הפשוטה, שבה אנחנו נפתח את השידור, דוקטור נאור, איך בא הפלמ"ח לעולם?
אז יצחק, כמו שאמרת, היום, בדיוק היום, ב-15 במאי 1941, לפני 80 שנה, החליטה המפקדה הארצית של ההגנה להקים כוח, איך, נדמה לי שהם קראו לזה תמידי, בניגוד להגנה שהייתה מיליציה, וכמעט כל האנשים שהיו חברים בה היו מוזמנים או יוצאים לקורסים ולאימונים בשבתות ובחגים, כאן יש החלטה, אמנם היו כבר ניסיונות מוקדמים קודם, להקים גוף צבאי שהוא משרת בצורה קבועה לא יום ולא יומיים ולא חצי שנה, אלא שנתיים ויותר. שנתיים, מה שנקרא תוראים, אגב בנים ובנות, והמפקדים 3 ו-4 שנים, והגוף הזה שהוקם באותה תקופה, כמו שאתה אמרת קודם, פעל 7, ליתר דיוק 8 שנים עד סוף מלחמת העצמאות, והמעניין בו שבהתחלה הגוף הזה אומץ על ידי הבריטים דווקא, והתופעה המוזרה הזאת קשורה למצב במזרח התיכון ב-1941, כאשר ארץ ישראל הייתה בסכנה גדולה, רומל התקדם לעבר מצרים, בסוריה ולבנון היה משטר פרו-נאצי, צרפתי, ובעיראק הייתה מרידה של פרו-נאצים אחרים, וכבר האנגלים שערו שאולי הארץ תכבש, ואם היא תכבש, צריך להשאיר מאחורנית, הייתי אומר, מחתרת עמוקה שתפגע בגרמנים, הפלמ"ח, ולכן הם אימנו את הפלמ"ח בערך שנה וחצי, אחרי שנה וחצי כשרומל הובס באל-אלמיין, הם יצאו מהתמונה, וכאן מגיע בעצם השעה הגדולה של הפלמ"ח, מה לעשות איתו? כי להחזיק גוף כזה גדול של מאות ואחר כך אלפים בתור צבא באין מדינה, איך הוא יחזיק את עצמו? הפתרון נמצא בקיבוצים, בעיקר בהתחלה בקיבוץ המאוחד, שהם יהיו חיילים עובדים, שבועיים בחודש יעבדו, שבועיים בחודש יתאמנו, ולמעשה כך צמח, הייתי אומר, גם הפלמ"ח, וגם המיתוס של הפלמ"ח כצבא עובד. אני מניח שאחר כך נדבר גם על המעשים של הפלמ"ח. צריך להזכיר, הוא התחיל בפלוגות, לכן גם השם פלוגות מחץ, הוא המשיך בגדודים, ובמלחמת העצמאות כבר היו 3 חטיבות פלמ"ח.
כן, אז בואי יישאר איתנו על הקו, דוקטור נאור. אני רוצה לעבור לעד הראשון שלנו, והוא האלוף עמוס חורב. אלוף חורב, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, בוקר אור.
אלוף חורב הוא יליד ירושלים, 1924. מראשוני המתגייסים לפלמ"ח בשנת 1941. היה מפקד פלוגה ו' בעין חרוד, ואחר כך מפקד פלוגה ח' בגדוד השישי. במלחמת העצמאות שירת בחטיבת הראל תחת פיקודו של יצחק רבין. לימים היה קצין חימוש ראשי בדרגת אלוף, המדען הראשי של מערכת הביטחון ונשיא הטכניון בשנים 1973 ועד 82, ולא מניתי אלא מקצת מתפקידיו. השאלה הראשונה אליך, אלוף חורב, השנה היא 1941, אתה יכול להתגייס לצבא הבריטי, למה אתה הולך לפלמ"ח?
הלכתי לפלמ"ח לפני שהאמנתי שהגוף הצבאי הזה צריך להיות תחת פיקוד יהודים, לא פיקוד הצבא הבריטי. ההתגייסות הייתה חיובית מאוד לצבא הבריטי באותה תקופה, אבל המפקדים היו הבריטים. ואני האמנתי שהכוח הצבאי, שחייב להיות כוח צבאי בפיקוד המערכת היישובית שלנו.
כן, ברור.
פשוט מאוד, זה לא... אבל להזכיר לך, לפני הפלמ"ח התגייסתי להגנה. התגייסתי על הגנה בגיל 14, ובאופן טבעי, עם חבורה של אותם נערים, התגייסנו לפלמ"ח, והפלמ"ח התחיל לא עם פלוגה, אלא עם מחלקה, עם מחלקות.
כן. עכשיו, מדוע אתה מחליט בגיל כל כך צעיר להפסיק את הלימודים ולעבור לצבא הקבע של ההגנה, הוא הפלמ"ח?
אני לא בדיוק, לא הפסקתי את הלימודים באותה תקופה. אותה קבוצה שבהיקף של מחלקה התאמנה בקיבוץ בית הערבה, ואנחנו הפסקנו את ימי הלימודים וירדנו לבית הערבה להתאמן. באותה תקופה גם לא למדתי יותר מדי, אבל לבקשתה של אמי המנוחה, שאמרה לי בערך כך, עמוס, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תביא לי את פיסת הנייר הזאת שנקראת תעודת בגרות. ואז מנהל הגימנסיה העברית, ברטנר, אמר לי, אתה יודע, עמוס, קח חופש, תכין, תתכונן לבחינות הבגרות, ותעשה את זה. ואכן עשיתי את זה, והבאתי לאמי המנוחה את אותה פיסת נייר, שעזרה לי מאוד כעבור הרבה שנים.
כן. עד הישאר איתנו על הקו, האלוף חורב, אני רוצה לעבור לעד הבא, והוא האלוף ישעיהו גביש, בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
אלוף גביש, ישעיהו גביש, כינויו שייקה בין החברים, יליד תל אביב 1925, התגייס לפלמ"ח בגיל 18. היה מפקד פלוגה ד' במלחמת העצמאות, נלחם בצבא ההצלה של קאוגג'י ובקרבות משמר הנגב, נפצע בקרב מלכיה. במבצע יואב עלה לדרגת סגן מפקד גדוד, והוא בן 23 בסך הכל. במלחמת ששת הימים היה מפקד חזית הדרום, ב-1982 מונה למנכ״ל קור, ולאחר פרישתו היה ממקימי מוזיאון הפלמ"ח בתל אביב, היום הוא משמש יושב ראש עמותת דור הפלמ"ח. והשאלה הראשונה אליך, האלוף גביש, מהי להערכתך מורשת הפלמ"ח, והאם נשאר ממנה שריד ופליט היום?
אני אתחיל מה תרומת הפלמ"ח, ואחר כך נגיע מהי המורשת. התרומה של הפלמ"ח, הדבר הזה שנקרא פלמ"ח, והתקיים כמעט 8 שנים, 7 ומשהו, היה רב משימתי. הוא הקים את הפלמ"ח בידיעה שלפניו תהיינה משימות שונות, אבל מה שלא יקרה, הפלמ"ח הזה הוא הכוח היהודי היחידי שנמצא במדינת בארץ ישראל, כיוון שהנטייה הכללית הייתה לפעול כנגד הצבא, כנגד גרמניה. כלומר, התעמולה הייתה תתגייסו כולכם לצבא הבריטי, והגיוס לפלמ"ח הבטיח שיהיה כוח מינימלי בארץ לרשות היישוב. לא הרבה, בהתחלה באמת 6-7 פלוגות, ואחר כך 3 חטיבות לקראת המלחמה. הפלמ"ח הזה, אמרתי, היה רב משימתי. מה למשל? הוא עסק בהתחלה באימונים. בתקופה השנייה שלו הוא עסק במאבק נגד השלטון הבריטי, כלומר נגד הספר הלבן, במשימות מאוד מאוד מגוונות. ההפלה, הביאו 60,000 מעפילים ב-60 עוניות, הקימו יישובים, הקימו 11 נקודות בדרום, עסקו בהפגנת כוח כדי לומר למנדט הבריטי או לשלטון הבריטי, פה יש כוח ליישוב הזה, ואיננו כוח סמלי, זה כוח פעיל, ובאמת היו סדרת פעולות באותה תקופת המאבק של פיצוץ הגשרים, פיצוץ תחנות הרדאר, תקיפת אוניות הגירוש, מערכת מאוד מאוד מגוונת. כמובן שעסקו גם כמה יחידות עתידיות, כמו הקמת מחלקת טייס ומחלקת מחלקה ימית או הפלים, פלוגה ימית, הוקמו אותם הגרעינים החשובים לתחילתו של צבא באופן יותר מאורגן. ובכן, אלה היו, זו הייתה תקופת המאבק. אחר כך עברו לתקופת מה שנקרא כ"ט בנובמבר. מה זה? הכרזת האום על שתי מדינות בארץ ישראל. ובאותו יום, באותו יום של כ"ט בנובמבר 47, בעצם פרצה מלחמת העצמאות, אבל עם הערבים המקומיים, עם יחידות של מתנדבים שבאו מחוץ לארץ, כמו קאוגג'י, אבדל קאדר חוסייני וכולי, אבל אלה היו יסוד חצי סדירים. בסך הכל, זו הייתה מלחמה עוד לפני ה-15 למאי 48, כלומר לפני הקמת המדינה, אבל זו הייתה כבר מלחמה. זו כבר הייתה תקופה שבה הפלמ"ח עסק בהפחת יישובים. אני השתתפתי בקרב על משמר העמק, השתתפתי בקרב על טירת צבי.
אבל אני כרגע...
עברנו...
אלוף, אלוף גביש, אני כרגע רוצה לעבור איתך לעצם הקמת הפלמ"ח ב-41. היום עם הניסיון הגדול שיש לך, אתה באמת מאמין שאותה חבורה של צעירים ארץ ישראלים הייתה מסוגלת להתמודד עם הצבא הנאצי?
לא, לא. אני רוצה לומר שבעניין זה היה לנו גם נזק גדול תפמר. היישוב היהודי לא יכול היה להתמודד בצבא הנאצי. היו אז מחשבות שאם תהיה פלישה של רומא, רומל מדרום, אז שלחו שתי פלוגות לרוחם הדורות שישכבו בתעלות ויתנו לטנקים הגרמנים לעבור ויקצצו עליהם ויכניסו ריבלים לתוך הצריח. אבל בוא, זה לא רציני. אנחנו לא יכולנו להתגונן בפני הצבא הגרמני. אם זה היה קורה, היה צבא בריטי, היה צבא צרפתי או גישי. אבל אנחנו הכינונו את הכוח שיבטיח את, גם את הקמת המדינה וגם את קיומה. וזה היה צפוי שאחרי כ"ט בנובמבר תהיה פלישה של צבאות ערב ב-15 למאי, ביום שהוקמה המדינה. כך שאני לא, אני לא חושב שיכולנו לעצור את המהלכים הגרמניים.
כן, ברור, ברור. אנא, יישאר איתנו על הקו, אני חוזר אליך, דוקטור נאור. ראשית, אתה רוצה להגיב על דבריהם של אלוף חורב ואלוף גביש?
כן, הם תיארו נכון את המצב בתחילת שנות ה-40, כאשר מלחמת העולם בעיצומה והאנגלים קוראים ליהודים להתנדב לצבא שלהם, היה ויכוח גדול בארץ. חלק מהאנשים חשבו שצריכים להתגייס לצבא הבריטי כדי למגר את הגרמנים. אחרים חשבו, כמו שאמר אלוף חורב, שאנחנו צריכים להיות כאן כדי להגן על עצמנו. היו גם אנשים כמו בן גוריון, ברל כצנלסון ואליהו גולומב, שאמרו צריך גם וגם. ולכן בעצם עשו את...
דוקטור נאור, רק הערה טכנית קטנה, יש איזה רדיו שפועל ברקע.
לא אצלי.
לא אצלך. טוב, אנחנו שומעים רדיו, בוא תמשיך לדבר.
אז בן גוריון וגולומב ואחרים אמרו גם וגם. אנחנו צריכים באותו זמן עצמו גם ללכת לצבא הבריטי ולעזור ולהילחם, וגם לקנות ניסיון חשוב מאוד בצבא סדיר, אבל גם להקים את היחידות שלנו, ובעיקר את הפלמ"ח, כי הפלמ"ח זה צבא הקבע של ההגנה, ולכן הוא 141 פועל. אני רוצה אולי לחזק את הדברים שאמר נדמה לי שייקה. בפלמ"ח היו בערך 7 או 8, אני אזכיר כמה מהם, יחידות מיוחדות שאחר כך עברו לצה"ל, כמו המחלקה הערבית, זה המסתרבים, המחלקה הגרמנית שנועדה, איך אומרים, שלא נדע מצרות אם הגרמנים היו מגיעים פה לפגוע בהם, מחלקת הסיירים, הסיירות של צה"ל התחילה בפלמ"ח, מחלקת הטייס, שהייתה חלק לא מבוטל אחר כך מהקמת חיל האוויר, ואולי הכי חשוב, הפליים. אי אפשר היה לבצע את ההפלה על עשרות רבות של אוניות, אלפים, עשרות אלפים מעפילים, בלי הכוח אדם של הפליים, שהיה בכל אונייה, והיה על החוף, שהגיעו העולים, התפזר באירופה. בקיצור, הפלמ"ח, הייתי אומר ככה, השלוחות שלו, והגיעו כמעט לכל מקום בארץ ואפילו בעולם. זה היה הכוח המבצעי העיקרי של ההגנה. וכאן צריך להזכיר נקודה אחת שאסור לשכוח אותה. ב-1943 הושג הסכם בין הפלמ"ח לבין תנועות הנוער, שכל ההכשרות של תנועות הנוער עוברות דרך הפלמ"ח, והפלמ"ח קיבל כוח אדם נוסף מיוחד. והחשוב בזה גם זה השפעה אין של התנועות הנוער על פלמ"ח, ואין של הפלמ"ח על תנועות הנוער והתנועה ההתיישבותית. היה כאן מין סימביוזה כזאת, שאחד עזר לשני, ולכן הפלמ"ח היה, אפשר להגיד, כמעט בכל מקום.
עכשיו, שני המפקדים שהיו לפלמ"ח בימי קיומו, היו הראשון יצחק שדה והשני יגאל אלון. אתה יכול לצייר כמה קווים לדמויותיהם?
לגבי יצחק שדה, זה כבר הניסיון, נדמה לי, השלישי או הרביעי להקים יחידות מיוחדות, אבל זה אין ספק, זה הניסיון הכי מוצלח שלו. קודם היה הנודדת בערי ירושלים, ואחר כך היה הפוש, פלוגות השדה, היה גם דבר שהוא לא פום, פלוגות מיוחדות, אבל שהקימו את הפלמ"ח היה ברור שהאיש הזה, יצחק שדה, הוא האיש המתאים ביותר לעמוד בראשו, והוא למעשה ייצב אותו בשנים הראשונות. ב-1945 הוא קיבל בעצם קידום, הוא היה רמטכ"ל בפועל של ההגנה, ואז החליף אותו יגאל אלון, שפיקד על הפלמ"ח מ-45 עד יומו האחרון ב-49.
מדוע יצחק שדה לא ממשיך לפקד על הפלמ"ח, אני מתכוון?
כי הוא יצא לתפקיד בכיר יותר ב-45. והחליף אותו יגאל אלון, ויגאל אלון, כמו שאתה כבר אמרת, הוא היה אחד המפקדים המבריקים ביותר, גם כמפקד הפלמ"ח, ואחר כך הרבה יותר מזה, כמפקד חזית המרכז, כמפקד חזית הדרום, והפלמ"ח, וכאן אולי כדאי להזכיר דבר אחד, ההגנה העבירה לצהל 90 רבי אלופים לימים, כן, רבי אלופים ואלופים, בערך רבע מהם הגיעו מהפלמ"ח, שהיה בסך הכל 3 חטיבות, ו5 מתוך 11 הרמטכ"לים הראשונים היו מהפלמ"ח. אני מוכן גם להזכיר את שמותיהם, זה יצחק רבין, חיים בר-לב, דוד אלעזר, מוטה גור ורפאל איתן רפול. זאת אומרת, רק הדברים האלה בעצמם, הם מעידים, אני חושב, על העוצמה של הפלמ"ח ועל המרכזיות של הפלמ"ח.
כן. אלוף חורב, הייתם נערים, אתה היית בן 17, איפה למדתם צבא? מאיפה למדתם להיות חיילים?
זאת הייתה תופעה מעניינת מאוד, מפני שלקחנו את הנושא הזה ברצינות רבה. לקחנו גם מתוך ספרות וגם מתוך ניסיון שקדם לנו. אפשר אפילו להתחיל לדבר על וינגייט, מבחינה מסוימת של החדרת הנושא של לחמת לילה. אבל לעצם העניין לקחנו את העסק הזה ברצינות, גם מבחינת ניסיון ללמוד מצוות אחרים. ואני חייב להזכיר לך שאנחנו התקיים את תקופת מלחמת העולם השנייה, ספרות רבה הייתה, כולל ספרות סובייטית, וספרים שהיוו לנו מורי דרך. אפשר לשאול איפה הכשרנו את הממקפים, על בסיס מה הכשרנו את הממקפים. אני לא אשכח את גישתו של יוסף לטבנקין, גישה תלמודית לבעיות של ממקף בלוחמה ובחיפוש אחר אויב. מנהיגות עד כדי קריאת ספרים של פמפילוב, לימוד על מנהיגות כפי שהופיע באותה ספרות. והייתה אקדמיה בג'וארה, קורס ממ"מים. ממ"פים לא היו, אבל עצם לימוד התורה אפשרה לנו, כל אחד מאיתנו שהיה מפקד, לפתח גם את התורה שלו עצמו. למדנו גם דברים אחרים, שהם תוצאה למשל של אהבת מולדת, טופוגרפיה, מסעות, מקלעת שקיף ועד מצדה, ועצם המסע הייתה חוויה שהיה בה אלמנט של הדרכה, אלמנט של אימון במבנים של פלוגות. לקחנו את זה ברצינות. אני לא אשכח את אותו דיון שקיימתי על מקומו של המקלע בחיפוש אחר אויב, והדיון היה דיון של כל הכיתה כולה. אנחנו גם הדרכנו, אני הדרכתי בקורס ממקפים של היחידות שלי, ובקורס ממ"מים הדרכנו כל אחד מאיתנו. די מפליא, עד שהגענו גם לתפיסה של מערכות הרבה יותר גדולות. אתה רוצה לקחת את חזית הדרום. חזית הדרום אשר הפעילה מספר חטיבות, ועליה נאמר על הגישה העקיפה, indirect approach, שזאת גישה שאפיינה את מלחמת העצמאות בגלל מיליון סיבות אחרות שהיו, כולל המחסור באמצעי לחימה אחרים, אבל את זה ידענו לעשות.
אבל אלוף חורב, יש טענה שאתם הפלמחניקים ברובכם לא הבנתם את מה שבן גוריון אמר כשהוא בא לבקר בג'וארה ובמקומות אחרים, אנחנו הולכים להקים מדינה והולכת להיות מלחמה, ומלחמה זה טנקים וארטילריה ומטוסים ומה שאתם רוצים, ולא כל הפלמחניקים הבינו את זה.
האמת היא שלא היו, אבל כשהנשק הזה הופיע, הפלמחניקים התבססו מהר מאוד וידעו להפעיל אותם טוב מאוד. ולא שלא ידעו להפעיל. אם להזכיר לך, את הפעלת הטנקים הראשונים עשו בוגרי הצבא האדום, בניסיון על קיבוץ מגדל, וכישלון בקיבוץ מגדל. אבל את זה למדנו אחר כך, את הלחימה בתנועה. אבל מה היה לנו? להזכיר לך את סוגי הנשק שהיו מלחמת העצמאות. פרט למרגמות שלושה איש תותר את התעשייה הצבאית, אבל כשאתה מפעיל מרגמה, אתה לומד את כל מה שצריך ללמוד על בליסטיקה, ואתה עובר אז ל-75 מילימטר ול-105 מילימטר, וגם אתה עובר את אותם התותחים של ההוטשקיסים, 37 מילימטר, עובר מאוחר יותר. כיצד הדבר הזה התפתח אחר כך בצהל עצמו? לא רק רכישת ציוד, אלא ייצור ציוד. תפיסה כוללת.
כן. אלוף גביש, אתה רוצה להעיר על הדברים האלה של ידידך, אלוף עמוס חורב? אלוף גביש, אתה שומע אותי? לא, יש לנו נתק, אז דבורה תשתדל לחדש את הקשר הזה. עכשיו אתה שומע אותי? הוא ירד מהקו, אנחנו נחזור אליך, דוקטור נאור. בוא תשלים לנו את דבריו של האלוף חורב, בינתיים ננסה לחדש את הקשר עם האלוף ישעיהו גביש.
כאן צריך לומר, ואתה כבר הזכרת את זה בדברי בן גוריון, על אף אחד לא ידע מה יהיה. בן גוריון ראה קצת יותר למרחוק, והוא בא ולא רק בפלמח לא כל כך הבין אותו, בעצם כמעט הייתי אומר שאף אחד לא הבין אותו. כי הוא דיבר על טנקים ותותחים וחטיבות וכמעט אוגדות, אבל הדברים נעשו בשטח. וכאן אני רוצה להגיד על הפלמח כאן שני דברים. הדבר ראשון, הפלמח כבר הוזכר, הפלמח היה במובן הזה, עם הניסיון של צבאות אחרים, חסיד הפעולה העקיפה. זאת אומרת, לא לדפוק את הראש בקיר ולפצח את הקיר, אלא לבוא מאחור, לבוא בכוחות קטנים, והיו לו בזה הצלחות גדולות. הדבר השני זה לוחמת הלילה. הפלמח וגם ההגנה היו קטנים בסך הכל. לא היה להם כוחות גדולים, אבל בלילה כוח קטן נראה כמו כוח גדול. ולכן הפלמח לא רק שהוא הקים יחידות מיוחדות לפעולות כאלה, אלא גם הוא אימן את האנשים שלו לפעול בצורה הזאת, בכל חלקי הארץ, וכבר הוזכר פה, שהפלמח היה, לא רק הוא, אבל הוא היה במידה רבה, אבי התורה שצריך להכיר את הארץ ברגליים. במקום שתהיה פעם אחת או פעמיים או שלוש, כמו החרמון, או כמו מצדה, או כמו הנגב ואילת, שיגיע יום המלחמה, תדע איך להילחם שם. וזה אגב חלחל גם לבתי הספר, לתנועות הנוער, ואחר כך האלה שהגיעו מתנועות הנוער לפלמח כבר, כמובן העבירו את המורשת הלאה. לכן הפלמח היה במובן מסוים, לא במובן מסוים, בכלל, חיל החלוץ. חיל החלוץ של ההגנה, ולא סתם קראו לו פלוגות מחץ. הוא היה הכוח העיקרי לפני המלחמה, צריך כבר הוזכר, שגם בסופת המאבק, חלק גדול מהפעולות הכי גדולות נעשו על ידי הפלמח, כמו ללגשרים, כמו פיצוץ הרדארים, צריך היה כבר כאן, הייתי אומר, התמחות מקצועית צבאית בלתי רגילה כדי לחדור למחנות הבריטים על הכרמל ולפוצץ אותם. כן. בקיצור, הוא היה, הייתי אומר, האגרוף של ההגנה בדרך לצהל, והוא באמת השאיר את רישומו הרב.
עכשיו, אנחנו חוזרים אליך, אלוף גביש, ישעיהו גביש, אתה איתנו, אני מקווה.
כן, כן,
יופי.
כן.
יופי, אז היה נתק קטן, לא קרה שום דבר. אני רוצה לשאול אותך את אותה שאלה ששאלתי את עמוס חורב. דוד בן גוריון לפני הקמת המדינה, נפגש גם עם הפלמחניקים. והוא מדבר על הקמת מדינה, והוא אומר שכתוצאה מהקמת המדינה תפרוץ מלחמה. ומלחמה פירושה טנקים ותותחים וארטילריה, כל מה שצריך. והרבה מאוד פלמחניקים לא הבינו על מה הוא מדבר. מה התגובה שלך לדברים האלה?
לא מדויק. הפלמחניקים הבינו טוב, הם רק ידעו שאנחנו מציידים ציוד נחות. לא היו לנו טנקים, לא הייתה לנו ארטילריה משמעותית, לא היה לנו חיל אוויר אצלי, היה בסוף כמה מטוסים. היינו מודעים למצב הזה. להפך, היתרון הגדול של הפלמח ומפקדיו היה בזה שחשבו קדימה וחשבו איך לנצל את האמצעים הקיימים, גם אם אנחנו נמצאים בנחיתות, נאמר, תחמושת, של נשק, של אמצעי לחימה יותר מתקדמים. הפלמח היה מודע לזה מאוד. העובדה היא שהפלמח עמד בשלוש חזיתות במלחמה נגד צבאות סדירים שכללו את אותם האמצעים, את הטנקים ואת הארטילריה, ולחמנו נגדם. לחמנו נגדם, והמבחן האמיתי הוא התוצאה. התוצאה אמרה שגם בתנאים כאלה, גם ביחסי כוחות לא טובים, אנחנו ביצענו את המשימה. אנחנו השגנו את המטרה, וזו אולי הבעיה, זו הנקודה, אחת הנקודות החשובות. אתה צריך להציב לפניך מטרה, ואתה צריך להציג אותה. זה לא מטרה ארטילאית, זו משימה מאוד ברורה. להגן או להשמיד צבא תוקף, זו משימה, וצריך להיות צמוד למשימה הזו, גם בתנאים קשים. ואגב, זה לא המלחמה היחידה שעמדנו בתנאים קשים. אבל אחד הלקחים החשובים של הפלמח, הוא ראה, הוא הציג לפניו לעצמו משימות, הוא קיבל משימות מוטלות מלמעלה, הוא היה צמוד להשגת המטרה הזו, המשימה הזו, ועשה את הכל כדי להציג אותה, גם בתנאים קשים. זה המצב. והודות להסתגלות הזו, והודות לנכונות הזו, והודות לצוות מפקדים, בכיר, ואגב, הפלמח פיתח הצמחה או גידול או קידום מפקדים במספרים גדולים. במלחמת העצמאות אפילו היו לנו עודף של מפקדי כיתות שאחר כך אפשר היה איתם להשלים את העבדות שהיו לנו בשלבים הראשונים של המלחמה. אז המצב הוא הפוך, אנחנו ראינו את המשימה כדבר עיקרי, אבל עוד יותר חשוב מזה זה להיות צמוד למילוי המשימה, דבק במילוי המשימה. ובעניין זה שוב, הלקח הוא, אתה לא עושה משימות ביניים מבלי להתחשב בהתפתחויות, או מבלי להתחשב שמערכות הקרב אינן קבועות וברורות. להפך, הדברים משתנים. ויש לי נינה שאומרת לי, סבא, אתה אמרת שאתם חשבתם מחוץ לקופסה, נכון, חשבנו מחוץ לקופסה, חשבנו בהתפתחויות הדרושות והאפשריות ושל לתת להם תשובה.
כן. אלוף חורב, מילה או שתיים, או קצת יותר, על הנושא הכלכלי של הפלמח.
כן.
אלוף חורב, אתה איתנו?
כן, כן, אני שומע.
משהו על הצד הכלכלי של הפלמח. איך הצלחתם להתקיים אחרי שהבריטים נטשו אתכם?
כן, רק בגלל זה אני צריך את השידור כל הזמן.
מה?
רק בגלל זה אני צריך את השידור כל
הזמן. הצד הכלכלי של הפלמח, אני הייתי גם מפקד מחלקה, גם מ"פ, בתקופה שעברנו, שהתקיימנו רק בזכות עבודה ואימונים. הלא, ללא הרעיון הזה, שליצחק את הבנקים מבחינה הזאת, נציג התנועה הקיבוצית, שבואו ניקח את הפלמחניקים האלה, שיעבדו שבועיים, ויממנו את האימונים שבועיים. עכשיו, אני מניח שפרט לעובדה שכביכול קיצצנו שבועיים אימונים, אבל אם אתה בודק את ימי האימונים הכוללים של פלוגת פלמח בהשוואה לפלוגה סדירה, אני חושב שאימנו יותר ימי מילואים, ניכנס לחשבון עצמו. אבל עצם העניין, אני מוכן גם להגיד שעצם העבודה, עצם העבודה בתחום הזה, בקיבוץ עצמו, בתנועה הקיבוצית כולה, הצילה את הקמת הפלמ"ח. הצילה. והנושא הכלכלי, מה היה הנושא הכלכלי? את הנשק קיבלנו מההגנה. את הבגדים קיבלנו מהקיבוץ, את האופרל קיבלנו מהקיבוץ, ואת האימונים עשו המפקדים. הבעיה הכלכלית היותר רצינית הייתה עם פרוץ מלחמת העצמאות, והנושא של האמברגו. ואנחנו לא מדברים על האמברגו, אבל עצם האמברגו, אני מוכן לומר שלולי האמברגו אנחנו לא היינו מקימים את המערכת היוצאת מן הכלל, של תעשייה, מחקר ופיתוח מאוחר יותר. אני עברתי בשלב מסוים מהצד הלוחם בפלמ"ח לאחר מלחמת העצמאות, ונכנסתי לנושא הכלכלי של צה"ל, כלומר לנושא של החימוש עצמו, פיתוח של החימוש, של הפיתוח של החימוש. ומי היינו? היינו הפלמ"חניקים שיצאנו ללמוד. אנחנו יצאנו ללמוד, אני יצאתי ללמוד עם תום מלחמת העצמאות, והצבא שלח אותי ללמוד מפני שאני רציתי ללמוד. ולאחר מכן עסקתי 12 שנים בחיל החימוש, תקופה עצומה ומעבר לזה. אבל בעצם התפיסה הצבאית הכוללת כללה את הציוד החדש ביותר. ידענו שהטנקים הראשונים שהיו לנו לא יושבים פחותה, אבל ידענו מה משמעות הטנק עצמו, מה משמעות הארטילריה, מה משמעות טילי נונטט, וכל הדברים האלה יחד. כלומר, גדל פה לא רק דור של מפקדים לפני מלחמת העצמאות, מפקדי פלמ"ח, אלה מפקדים שידעו להתאים את עצמם לצרכים של צבא מודרני ביותר.
כן. דוקטור נאור, נעבור אולי לנושא אחר של הפלמ"ח, תרומתו לתרבות, נאמר, הארץ ישראלי, מה שאמרו באותה תקופה, הארץ ישראלי והישראלית.
כן, אין ספק. תראה, זה היה ייחודו של הפלמ"ח, שהוא היה בכל מקום. ומתחילתו, ובעיקר בשנים המצאיות ואחר כך, הוא גדל בו דור של יוצרים, ואני אזכיר כמה שמות, חיים גורי, משה שמיר, נתן שחם, חיים חפר, ואחרים שתרמו קודם כל לפלמ"ח עצמו ולהווי שלו, אבל הרבה גם מעבר לזה. אני מזכיר, ההצגה אולי הכי אולטימטיבית של מלחמת העצמאות, הוא הלך לשדות, נכתבה על ידי פלמחניק, על ידי משה שמיר. חיים גורי, אין מה לדבר אגב על תרומתו העצומה. כאן אני מוכרח להזכיר במאמר מוסגר, הוזכר קודם העוני של יחידות הפלמ"ח, לחיים גורי הייתה הגדרה יוצאת מן הכלל. איך הוא קרא לצבא הזה? צבא האביונים. אבל הוא אומר, צבא האביונים שניצח. עכשיו, זה לא נגמר רק בספרים, זה לא נגמר רק בספרים ומחזות. צריך להזכיר גם את התרומה ממש העצומה בזמר הישראלי. אני לא, ממש אי אפשר, הייתי אומר, להמעיט בחלקה, אלא רק להגדיל, של להקת הצ'יזבטרון, בעצם הלהקה הראשונה, הלהקה הצבאית הראשונה לפני המדינה ולתוך המדינה. אני יכול להגיד את זה כילד, אני כבר זוכר את זה מאז. אני חושב ש-80% משירי תש"ח הם שירי צ'יזבטרון, להקת הזמר של הפלמ"ח, ובעקבותיה הלכו להקות אחרות של חטיבות אחרות וחילות אחרים. אבל אין מה לדבר שמה שנקרא סופרי דור הפלמ"ח, המשוררים, הייתה להם טביעת אצבעות בלתי רגילה, גם בתוך הצבא ובעיקר גם מחוץ לצבא, להרבה שנים אחר כך.
כן, אני חוזר אליך, ישעיהו גביש, אתה איתנו ואתה שומע, אני מניח.
כן, כן, כן.
כן, אנחנו רציתי מקודם לשאול אותך קצת לפתח את הסיפור הזה של הערכים של הפלמ"ח, אבל יותר מזה, הערכים של הפלמ"ח שלדעתך נשארו או לא נשארו איתנו?
כן, היום זה 80 שנה לפלמ"ח, ובאמת התרומה של הפלמ"ח היא, כפי שאמרתי קודם, תרומות ברורות, כסל, הגנת המדינה, הקמת המדינה, ההפלה, ההתיישבות וכולי, בהחלט. אבל אסור לשכוח שבעצם מה שנשאר באופן ממשי ומוגדר הוא ערכי הפלמ"ח. ומה הם? מה הם? אמרתי קודם כל, יציאה מילוי משימה מוגדרת, צמוד למשימה, דובק במשימה ועושה הכל להשיג אותה. הערך הראשון. הערך השני הוא התנדבות. צריך להבין שהדברים כרוכים לא רק בצווי גיוס או צווים מרכזיים, אלא האיש עצמו, האם הוא מתנדב, האם הוא משרת מערכת ותפקידים שהם, הוא עושה אותם ברצון, הוא מתנדב להם, הוא לוקח על גבו את המשימות האלה. הדבר השלישי הוא החברות. חברות בין אדם לחברו, בין מפקד לפקוד. אנחנו, הנושא הזה של חברות ויחס אישי וגישה אישית והסברה, היו אחד הדברים החשובים ביותר שהיו נהוגים בקרב כל היחידות. זו גם הדרך לגבש את החבורה כגוף אחד להשגת המטרות והמשימות שהיו מאוד מורכבות. הדבר הבא בערכי הערכים של הפלמ"ח שניתן ללמוד מהם והם נכונים גם להיום, הוא הנסיעה בעול משימות ארוכות טווח, לא מדברים על משימה של חודש, חודשיים או מלחמה או קרב זה או אחר. הפלמ"ח לחם במשך שנה שלמה, אם תשווה את זה לימים של היום, וללא כל השוואה. לקחתי ובדקתי כמה אירועים מבצעים צבאיים בוצעו על ידי גדוד זה או אחר של הפלמ"ח מתוך 10 הגדודים. ללא כל השוואה עם גדודים אחרים של חטיבות אחרות. מה זה ללא כל השוואה? כמעט כל 3-4 ימים קרב אחר. אני שלחמתי בגדוד הראשון, לחמתי בצפון מלכי, לחמתי בגזרה הצפונית במקומות אחרים, ירדתי לאזור המרכז, לחמתי באזורי לטרון רמאללה, לטרון רמאללה, זה יותר נכון לוד רמלה, ואחר כך ירדתי לנגב ולחמתי בחירבת מחז ובבית חנון. אין סוף לקרבות, אין סוף. כמעט כל כמה ימים קרב, והפלמ"ח לימד לי להשתתף במאמצים ארוכי טווח, לשאת במאמצים האלה, וגם לעמוד לא פעם במכות קשות, אפילו כישלונות. גם זה, שוב, למדנו להתנער מכישלונות, קראנו לזה אז חרבש, או מה שנקרא חידוש הרוח בגייסות שנשתמשו. אבל לא קמנו ואמרנו, סליחה, גמרנו את המלחמה, אנחנו לא יכולים יותר. לא, ללא הפסקה. גם זה ערך מאוד
חשוב. אבל
ומעבר לזה, הפלמ"ח גידל צוות מפקדים מעולה, שנסע בעול הקרבות והמלחמות לאחר מלחמת העצמאות. השתתפתי במלחמת ששת הימים, אבל השתתפתי גם במלחמת יום הכיפורים ובמבצע קדש. אנחנו גדל דור שלם של מפקדים שהנהיג צה"ל שנים רבות, ולקחי המלחמות האלה הניסיון הקרבי שהם רכשו, הייתה להם חשיבות מדרגה ראשונה, שהם היום נחלת צה"ל של היום.
אבל עם כל הדברים המדהימים האלה, האלוף גביש, היחסים עם דוד בן גוריון של הפלמ"ח כקולקטיב לא היו מי יודע מה טובים. מה היה שם?
אתה צודק. אם יש לך עוד דקה אחת, אני אומר לך גם את אחד הניסים הגדולים, כי בתקופה הזו של מלחמת העולם, ואז היישוב נטע להתגייס לצבא הבריטי, לבריגדה, כי זה היה המאמץ העיקרי, והפלמ"ח היה הצבא שהוקם פה במקום. ואז הייתה החלטה לגייס מתוך 1,000 פלמחניקים שהיו מגויסים בתקופה הראשונה בארץ, לגייס 700 מהם ולשלוח אותם לבריגדה. הנס היה שיצחק שדה אמר, סליחה, אנחנו מושמעים, מקבלים את ההחלטה, אבל נשלח את המחלקה הגרמנית שהתכוננה לפעול מעבר לקווים, והם הגייסו לצבא לבריגדה. קיבלו את הצעתו והצילו את המדינה, מפני שאם מתוך 1,000 פלמחניקים, 700 היו הולכים לצבא הבריטי, מי היה עומד פה בקפסט בנובמבר? לא היה נמצא מעבר ל-300 פלמחניקים ו-200 חיילות פלמחניקיות, לא היה מי שיגן על הקמת המדינה. אז היו גם ניסים. בן גוריון פעל בכל הכיוונים, אני אינני בא לגרוע כל מה שהיה בן גוריון והמדינה, אבל בן גוריון חשש מאוד כנראה שפה מוקם איזשהו צבא פרטי בתוך צהל בדמות הפלמח, ואולי אלה היו המניעים שלו הפוליטיים, איך לדאוג לזה שהסקטור הזה שנקרא התנועה הקיבוצית והחוגים האלה של מפלגת, אני לא זוכר כבר מה הייתה המפלגה הזו, יכולים לעורר תסיסה בקרב צבא סדיר שבו הם מהווים צבא פרטי. אולי זה מה שהניע אותו. הייתי בקרב בדרך לבית חנון, ובאמצע המהלך הזה אנחנו מקבלים הודעה שבן גוריון פירק את מטה הפלמ"ח. תשמע, הוא מצא זמן מתי לפרק את מטה הפלמ"ח. אני לא מתנגד לפירוק כי לא היה לו תפקיד כבר, אבל מתי אתה עושה את זה? באמצע המלחמה, באמצע הקרב? אז בן גוריון, זה בן גוריון. נפגשתי איתו גם במקרים אחרים, וגם אז הוא לא צדק בכמה מקרים חמורים וחשובים.
ברור. תגובתך, אלוף עמוס חורב, איך אתה מגיב על הדברים האלה של ישעיהו גביש?
אני לא עסקתי בזה, לא עסקנו בזה. הנושא הזה לא השפיע. אחד הדברים שכדאי אולי שהמאזינים יחשבו עליו. אנחנו תוך שנה מהגנה על שיירות לירושלים הגענו למבצע נגד הצבא המצרי, מבצע חורב, כאשר המפקד היה יגאל אלון, קצין המבצעים היה יצחק רבין. כשאתה חושב על, על, על השינוי העצום מהגנה על שיירות ללוחמה במסגרת דיוויזיונית כמעט, של אנשים שלא היו בצבא הבריטי, שאת כל התורה למדו במסגרת הפלמ"ח, כשאני קורא את פקודת המבצע שכתב יצחק רבין ליגאל, שיגאל היה המפקד, אתה קורא את זה, הוא לא היה חניך של בית ספר לפיקוד ומטה בצבא הצרפתי. זה הכל היה תוצרת פנימית של מחשבה פנימית, של הבנה פנימית, של הבנה מהות המלחמה עצמה. וכל התחכום העצום שהיה באותו דבר, זה הפלמ"ח. עכשיו, בלי הפלמ"ח, שייקה כבר אמר את זה, תאר לך שב-29 בנובמבר לא היו 3,200 פלמחניקים. מה היה קורה?
כן. עכשיו אנחנו לצערי הגדול הזמן הולך ומצטמצם.
מה יש לכם להגיד?
כן, אז אני רוצה לפנות ראשית אליך, אלוף ישעיהו גביש, ולשאול, אני מבין שאתה גם ממהר, אז אנחנו נשחרר אותך מיד. רק אמור לי בטובך, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
אני הייתי מבקש שתי בקשות. האחת, קודם כל לבקש מכל חברי הפלמ"ח, כל חברי הפלמ"ח, שהיום בשבילם, בשבילנו, זה 80 שנה להקמת הפלמ"ח, ולחברות שלנו במסגרת הפלמ"ח, לברך על היום הזה, ולהיות גאים בהישגים ובתרומה שנתנו למדינת ישראל. בחלק השני, אני אנצל את הדבר הפשוט הזה, ואני אקרא כמה מילים מה כתבה לי נינה שלי תמר. והיא כותבת, נושא זה רלוונטי כל הזמן, כמעט בכל דבר שאנחנו עושים. חברות מלאה אותנו, איתנו ביום ובלילה. דוגמה אישית רלוונטית לכל דבר שאנחנו עושים. במשפחה, בלימודים, בצבא, בעבודה, וכמעט בכל דבר שעושים בקבוצה. חשיבה מחוץ למסגרת ופתרון בעיות להתמודדות עם קושיים ויצירתיות. ביום זה אני רואה את מה שהיא כותבת לי כהמלצה, ולא רק המלצה, אני חושב שאלה הם הקווים שחשוב מאוד שינחו גם את המנהיגות וגם את הציבור הרחב.
תודה רבה לך, אלוף ישעיהו גביש. אלוף עמוס חורב, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
הייתי רוצה שיזכרו שאנחנו, יש לנו חובות, יש לנו אחריות עצומה על קיום המדינה הזאת כמדינה מאוחדת, מדינה שמדברת אחת עם השנייה, מדינה שמבינה את הצרכים האמיתיים, שמבינה שהעתיד איננו מובטח ללא מאמץ. הוא איננו מובטח. צריך להמשיך לעבוד, צריך להמשיך לדבר, צריך לדבר גלויות ולהגיד את האמת.
תודה רבה לך, אלוף עמוס חורב. תודה רבה. המילה האחרונה שלך, דוקטור מרדכי נאור.
שמענו הרבה על הפלמ"ח, הוא היה מציאות מבוססת היטב, תרומה עצומה להקמת המדינה, וגם אגדה, כפי שכתב נתן אלתרמן בשירו היפה מסביב למדורה, במלאת 7 שנים לפלמ"ח, ואני אצטט רק כמה שורות, נעליים נוקשות ילקוטים, סעודה של זיתים ופריטומר, וספלי אלומיניום כמותים, ורעות וקורבן ללא עומר. מה נוסיף ונמנה? מדברים פעותים נוצרות אגדות. זה החומר.
תודה גם לך, דוקטור מרדכי נאור. תודה לשלושתכם. עד כאן להפעם, מאזינות ומאזינים. עד כאן מאזינים בחוץ לארץ, בישראל, בבית ובחדרי הביטחון. נזכור את מורשת הפלמ"ח, וביחד עימה נצא מן הימים הקשים האלה, נצא מהם. וכמו שאמרו אז ב-48, החבר'ה, לא להתייאש, מעלש, מעלש. אחרונים על הרכס, 80 שנה לפלמ"ח. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, הפיקה ונתבה את השידור, דבורה סוויסה. אני יצחק נוי. עמכם גם בשעת השידור הבאה. בתקווה לשקט כמובן. המשיכו להיות איתנו.